טוב להודות להשם, חומש חדש. יש הרבה 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 פלוסים בשנה מעוברת. אפשר להתייחס סוף סוף לתורה. זה דבר מעניין מאוד פעם. לראות שפרשת בהר זה גם פרשה. ספיל אפלוי. אז במדבר הוא תמיד לפני שבועות כמעט. צמוד. אפשר לדבר על במדבר, אפשר ככה לדבר בנחת, שבועות. הכל בסדר, הכל בסדר. אז זהו, אז בעזרת השם. יש גם עוד פלוס, אפשר לדבר עם בני חול בשבוע הפרש. אז בכלל... מה, סליחה, אורן? נכון, נכון. אז זהו, אז יש לנו גם את ההפרש הזה עם חול עוד הרבה זמן. הרבה זמן, אז אנחנו... בעזרת השם, לפני שאני אתחיל בשבוע הבא, איפה יואל? הוא לא פה? יצא, אז בשבוע הבא, אם יהיה שהוא זמן בזמנים שהוא רוצה להגיד, יגיד לנו עוד מעט, אבל בשבוע הבא, כ"ח באייר, יום ירושלים, אז ככה, עוד יותר שיעור, שיעור בעניינה של ירושלים, אולי גם נתוועד בעניין, מקווה שלמטה נוכל לשבת, אז יודיעו על זה יותר, אבל זה בשבוע הבא, ובעוד שבועיים יום ראשון יוצא בשבועות. אז בשבוע הבא נעסוק בעזרת השם בירושלים ובמתן תורה. טוב, נכנסים לספר במדבר, ואנחנו כבר התרגלנו שרש"י שפותח בכל חומש, זה כותרת לחומש. דיברנו בזה יותר מפעם. אמר רבי יצחק, לא הייתה צריכה התורה להתחיל, ויקרא אל משה, כל דברי רש"י של ויקרא, לשון חיבה, וכך בספר דברים, שהוא מדבר באלה הדברים אשר דיבר משה. את ספר במדבר פותח רש"י ביסוד חשוב מאוד מאוד, נפתח אותו וידבר במדבר סיני באחד לחודש. יש עוד חומשים לכל מי ש... עליכם, מורי. פה, בכיסאות האלה, אפשר להביא עוד. וידבר במדבר סיני באחד לחודש, נפתח ברש"י, בדרך כלל אנחנו פותחים בפסוקים, נפתח בכוונה ברש"י, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנען, וכשנפלו בעגל מנען, לידע הנותרים. וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנעם. באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנעם. אני רוצה על הדברים האלה של רש"י לשאול כמה דברים מאוד יסודיים, אבל לפני כן, הקדמה של כמה שניות כדי לזכור את העניין של אחד בניסן הוקם ואחד באייר מנעם, כי אנחנו מתחילים ספר, אז שנהיה רק טיפ-טיפה בתיארוך. נצטרך מדי פעם לחזור על זה, כי כשמפספסים שם אז אנחנו מאבדים את ה... אנחנו מתחילים את השנה השנייה. השנה הראשונה לצאתנו מארץ מצרים, יצאנו בתתוו בניסן, אבל אנחנו מונים את השנה הראשונה מראש חודש ניסן. יכול מראש חודש, נכון? בראש חודש ניסן נאמר לנו, בעשור לחודש משכו וקחו, ב-14 יום, החודש הזה לכם, מראש חודש ניסן הראשון. בשנה הראשונה אנחנו עוברים את... יציאת מצרים על כל חלקיה, קריאת ים סוף, מרה אילים. ואז בחודש אייר של השנה הראשונה, עוד נדבר טיפה על אייר, על אייר נדבר יותר בעזרת השם בשבוע הבא, אבל בשנה הראשונה גם מתרחשים דברים חשובים מאוד באייר. הדבר הראשון שמתרחש באייר הוא ירידת המן ב-15 לחודש השני. גמרנו עם מרה, עזבנו את אילים ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. האוכל שיצאנו איתו ממצרים חדל, אנחנו מבקשים מן, נכון? ובתתוו באייר, 15 לחודש השני, אנחנו כבר בשלבים האלה שניסנו הראשון לאורך כל הדרך עכשיו, יורד המן, ובתאריך לא כתוב בתורה, אבל ברור לגמרי מהו התאריך, גם בלי חזל, מלחמת עמלק. זה מתרחש לפני ראש חודש סיוון, כי באחד לחודש השלישי כבר נסעו מרפידים ובאו מדבר סיני. זאת אומרת, שלפני ראש חודש סיוון, ואחרי תתוו באייר, בשלהי חודש אייר, מתרחשת מלחמת עמלק. לנו, במילה אחת נגיד, שחזל אמרו בסדר עולם שזה בכ"ח באייר. אבל זה ודאי בשלהי חודש אייר. סיוון, מגיעים להר סיני, באלף בסיוון, ומכאן כבר לא נדבר על התיארוך, רק נזכיר דבר אחד. מכאן 40 יום, 40 יום, 40 יום, עד שביום הכיפורים מגיעים הלוחות השניים, 17 בתמוז באמצע, 40 יום אמצעים, יום הכיפורים, מוצאי יום הכיפורים, אנחנו בתשרי, החודש השביעי, מוצאי יום הכיפורים מתחילים לבנות את המשכן, א' ניסן, סיום השנה הראשונה, מוקם המשכן. א' ניסן, מוקם המשכן. באותו תאריך באלף בניסן נאמרות המון הלכות, וכל ספר שמות וויקרא מאלף בניסן הם בעצם בתאריכים האלה, בהר סיני. לפני שנתקדם רק נזכור דבר אחד, אנחנו בהר סיני, בהר סיני, לא להתבלבל בזה, זו נקודה מאוד חשובה, לא רק לכבוד מתן תורה. אנחנו בהר סיני שנה תמימה, מינוס 10 ימים. התיארוך מדויק. הכל פסוקים. כלומר, באלף בסיוון הגענו להר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני. מאוד מדויק, התורה מדייקת את המילים. ובפרק ת' נגלה שויהי בשנה השנית, בחודש השני, באחד לחודש, נעלה המשכן מעל העדות, נעלה הענן מעל משכן העדות, ונוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. כף באייר. כלומר, מאלף בסיוון ועד כף באייר, שנה פחות 10 ימים אנחנו נמצאים למרגלות הר סיני. אז כשמדברים על הר סיני, כערבנו לפני הר סיני, אנחנו לא מדברים אד הוק על מעמד הר סיני. זה היה יום. אנחנו מדברים על שנה. באלף באייר מתרחש המפקד שבו פתחנו את הספר. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. המפקד הזה הוא לצורך המסע, ולצורך זה מסודרים עכשיו הדגלים והמחנות, המשכן באמצע, הארון, המסע מתארגן, הכל מתארגן מדויק לגמרי, וכשזה יסתיים הארגון יגידו לנו שויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. איזה אויביך? איזה מסנאיך? בהר סיני אין אויבים. בהר סיני יש קולות ולפידים, האויב זה חטא העגל. האויביך והמסנאיך זה המסע מתחיל. ושם בשנייה אחת המסע מתחיל בכף באייר, אתמול. מעניין שיש אירועים אדירים שלא מצוינים. זה יום המסע לארץ. הרי כל המגמה, כל הווייז היה העלה אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש. אף אחד לא זוכר את כף באייר. כולם זוכרים את ל"ג בעומר, את רבי שמעון. את פסח שני, את רבי מאיר. שאין שום הוכחה, לא משנה. כולה הכל. אבל כף באייר... אז בכף באייר אנחנו מתחילים לצאת לארץ ישראל, ומשם מתחילים החודשים הקצרים ביותר שעליהם מדובר בספר במדבר, עד לשנת ה-40. בחודשים האלה המתעוננים, קברות התאווה, מרים, חטא המרגלים, שחוזרים אחרי 40 יום בתשעה באב. כל זה מתרחש בפרשות הצפופות שלפנינו. אז זה שנייה אחת על הסדר. עכשיו חזרה אלינו. נחזור רגע לרש"י. החומש הזה, וזו ההקדמה לרש"י, נקרא בלשון חז"ל, וחשוב מאוד להדגיש שזה בלשון חז"ל, חומש הפקודים. כשאנחנו אומרים על חומשים שמות, ספר הגלות והגאולה, ספר הראשון, ספר השני, צריך לדעת מה המקור כל פעם, זה רמב"ן ספר הגלות והגאולה. כשאני מדבר על במדבר כחומש הפקודים, זה לשון משנה. המשנה קוראת לספר במדבר חומש הפקודים, משנה ביום איך כהן גדול היה קורא בתורה, אז חומש הפקודים, פרשת המועדים שבחומש הפקודים. החומש הזה נקרא חומש הפקודים, ולכן לא לחינה מתחיל רש"י בנושא המניין והמפקד. שני מפקדים גדולים מתרחשים בו, ולכן הוא חומש הפקודים. המפקד הראשון הוא בתחילת הספר, בראש חודש אייר. צורך המפקד הוא היציאה לארץ ישראל. 40 שנה, טלפונים אם אפשר איכשהו לדאוג להשמדתם. 40 שנה ממשיכים את המסעות, ואז מגיעים בשנת ה-40 למפקד השני. הוא יהיה בפרשת פנחס. אני לא עוסק עכשיו בשאלה למה הפקודים זו הנקודה שהיא המהות של החומש, אבל רש"י פתח בכותרת הזאת. כמו שרש"י הבין שספר בראשית ניתן לנו ולא התחלנו את התורה בחודש הזה לכם, והסביר לנו את היסוד של ספר בראשית, כשרש"י מופיע בפסוק הזה ופותח עם זה, הוא מבין שאנחנו צריכים להבין את סוגיית המניין כיסוד של ספר במדבר. וכשחזל קוראים לו חומש הפקודים, אנחנו צריכים להבין את נקודת המניין. לא עוסק היום, בדבר מאוד חשוב, כדאי לראות את הקדמת הנציב הידועה לספר במדבר, על ההבדל בין המפקד של במדבר למפקד של הכניסה לארץ, שלכן זה פקודים. לא נכנס להבדלים עכשיו. נכנס רק לנקודת המניין כמו שרש"י מתחיל. המושג מניין. אז רש"י אומר לנו כך, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. הוא מביא שלוש דוגמאות לפקידות, וזה לא שלוש דוגמאות למפקדים, אלא אלה המפקדים שהיו עד עכשיו. המפקד הראשון היה כשיצאו ממצרים, ואלה שמות בני ישראל. המפקד השני, כשנפלו בעגל, כי תישא את ראש בני ישראל. לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו, והמפקד השלישי הוא עכשיו. האמת היא שזה צפוף לשנה אחת שלושה מפקדים. זה בשנה אחת שלושה מפקדים, המפקד הבא הוא בעוד 39 שנה. אבל מאז ואילך, המפקד הבא הוא אצל שאול. חז"ל במדרש אומרים שעשר פקידות הן, 10 מפקדים הן, העשירית תהיה בימות המשיח. אז מה פירוש שמתוך היבתם הוא מונה אותם כל שעה? נו, 5,000 שנה זה יוצא 10 פעמים. זה לא ממש כל שעה, זה יוצא אחת ל-500 שנה. זה בסדר, זה לא... יש אירועים יותר תכופים. הביטוי הזה מונה אותם כל שעה מחייב הבנה. מה? בסדר. יש סך כל הפקידות, ברור, סך כל הפקידות הן 10 פקידות. 9 ראינו. אז, ובעזרת השם, במהרה בימינו. אז זה סך הפקידות שמופיעים בחז"ל. צריך להבין את המושג. אבל צריך לפני כן להבין גם את המושג שמתוך חיבתם הוא מונה אותם. לא יודע מה פתאום אתה החלטת להזכיר היום את המערכת המילואים. אבל אני חייב להגיד שכשעשו מפקד, ועשו מספר ברזל או מפקדים, זה לא דווקא מעיד על חיבה. בלי לפגוע איתן במגדים. זה לא מעיד על חיבה. נכון? זה מעיד על זה שהמערכת מסודרת. נכון? חיבה זה ששמים על היד ככה ואומרים לאן שמה. נכון? גם קוראים לי בשם שלי. למה מניין, זו שאלה עקרונית שצריך באמת לתת עליה את הדעת, למה מניין הוא עדות לחיבה? לא הבנתי. פשט, סתם, פשט. פשט, זו שאלה של ילד בכיתה א'. רש"י אומר שמתוך חיבתן לפניו הוא מונה אותם. לא, לא מסתדר. לא מסתדר. הרגע שבו בטיול השנתי ממש אין זמן לחיבה זה כשסופרים שמות. זה ממש הזמן שאין בו שום חיבה. תשבו במקום, לא לקפוץ, זה ממש הרגע בלי אפילו חסד שנייה של אמפתיה. כן, אתה שייך, זה מעניין מאוד. אז צריך להבין את המושג הזה מתוך חיבתן חזר ומנעם. מושג שני שכדאי להבין, אני מבין שרואה הצון רוצה למנות את המניין. כי אז הוא רואה את המספר, הוא רואה את החיבה, אולי הוא רואה את השייכות של כל אחד לכל, הבנתי. אבל הנחת היסוד שלי זה שהקדוש ברוך הוא יודע את המניין שלנו. שהנחת יסוד לגיטימית, לא? כלומר, הוא יודע כמה אנחנו. אז למה הוא צריך את המניין? אנחנו צריכים? אז שיגיד לנו, כלומר, מתוך היבטן לפניו הוא מונה אותם. הוא מונה אותם מתוך היבטן לפניו. ברור שאנחנו צריכים. אז צריך להבין טוב. כלומר, הוא לא מונה כי הוא זקוק למניין, אבל הוא זקוק שיהיה מניין. זו נקודה מאוד עמוקה. הוא צריך שיבצר מניין. בדרך כלל בכלל, ספירה היא כלי. היא לא תכלית. אני לא יוצא לטיול כדי לספור את החבר'ה באוטובוס. אני סופר כדי לצאת, אני סופר כדי לחזור, אני סופר כדי שהכל יהיה בסדר. מה זה מעניין אותי כל כך הספירה? חומש הפקודים, המניין, החיבה שבמניין. הפתיחה של רש"י במדבר לחומש הפקודים מחייבת עוד הבנות. אני יודע שיש עד היום שלוש פקידות. אבל צריך להבין מה הם באו לעשות כל אחת מהפקידות האלה. רש"י רואה בהם אבות טיפוס. והקורא צריך להבין את זה. הראשונה הייתה ביציאה ממצרים. השנייה אחרי חטא העגל ולפני הקמת המשכן. השלישית אחרי הקמת המשכן. השאלה האחרונה שהיא שייכת ישירות לספר במדבר ולמניין שלנו. עד עכשיו שאלנו שאלות כלליות על מניין בכלל. עכשיו שאלה ישירה לכאן. רש"י מסיים, וכשלא מתמודדים זה נראה כאילו מחליקים פה משהו. מתי מנו אותנו כשיצאנו ממצרים? עניתי כבר תשובה. כשיצאנו ממצרים. מתי מנו אותנו אחרי חטא העגל? אחרי חטא העגל, נכון, שאלה קשה. אז מתי צריך למנות אותנו אחרי שמקימים את המשכן? כשמקימים את המשכן. אני לא הבנתי אף פעם את רש"י הזה. מה הוא אומר? אני לא מבין מה כתוב פה. כיוון שיצאו ממצרים מנע אותם, הבנתי. כיוון שחטאו בעגל מנע אותם, הבנתי. כיוון שהם הקימו את המשכן מנע אותם. באחד בניסן הוא קם המשכן, באחד באייר מנעם. ומה היה עכשיו? חודש חופש? אי אפשר לעשות את זה? מה קרה? זה הסבר טוב. בין הזמנים. איך אפשר? נכון? לא נמצאים בחבר'ה. מה היה?
פסח,
הנשיאים, נו, רבי סי. זו שאלה יסודית מאוד.
אבל בעצם זה החיבה שלהם.
בסדר, אבל אני שואל עכשיו על אייר. על אייר עצמו. באחד באייר מנעם לכבוד הקמת המשכן, וזו נקודה גדולה, ואני הקדמתי בהקדמה של ההקדמה כמה משפטים על המושג אייר. וכנראה שלספר במדבר יש קשר מאוד חשוב, כי ההתחלה כולה עוסקת באייר. אתם יודעים במה עוסקים בפרקים הראשונים? באלף באייר המפקד, בכף באייר המסע, בי"ד באייר דילגנו פסח שני, גם זה בפרק ט' בפרקים האלה, בי"ד באייר פסח שני, לא נגמר אייר, בכ"ב באייר, כ"ח יום של שנה שעברה, כבר דיברנו, זה שנה שעברה. זה דיברנו, עכשיו נדבר על השנה השנייה. לא נתבלבל, אנחנו עכשיו בשנה השנייה. מה קורה בכ"ב באייר? כ"ב באייר נוסעים. כ"ב באייר? שלושת ימים הולכים לטור למנוחה, כ"א כ"ב, אז מה קורה בכ"ב? מתעוננים. אספסוף. תאווה. כברות התאווה. יער לא קל. ואז העסק מתחיל, ואז העסק מתחיל לחודש. התנועות האלה הן קשות מאוד. עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם, כלומר, אייר הוא, אתם תופסים על מה קורה, כלומר, בעצם באייר אנחנו מתכוננים בשנה השנייה, לא יודע אם אנחנו נכנסים רגע, תעזבו כל מה שאנחנו מדברים עכשיו מעניין. להיכנס רגע לראש, שבאלף אייר עומדים בהכנות בעזרת השם לקראת לגאולה. הולכים עם משה רבינו, עם המשכן והארון לארץ ישראל. אין חטא מרגלים. זהו. יש כי תיסה לכפר על נפשותיכם והולכים לארץ ישראל. בקשותיו של משה התקבלו. השם הולך לפנינו. עמוד הענן, עמוד האש. בית תפילה לכל העמים אומרים ליתרו לבוא איתנו, הכל מוכן. הכל חודש אייר. כך שזה שהמניין נעשה באלף באייר, גם זה מובלע ברשי כדי שנבין. כי נבין יותר לעומק את כל נושא המניין ואת כל נושא במדבר, אם נבין את הסוגיה שפה בשונה מהמניינים הקודמים, זה לא נעשה מיד אחרי הסיפור, כלומר בצאתם ממצרים, אחרי חטא העגל, אלא באלף בניסן. הרי רשי היה יכול לא להגיד את זה, אנחנו יודעים שבאלף בניסן הוקם המשכן. רשי רוצה שנשים לב שזה היה חודש אחרי. באלף בניסן הוקם המשכן, רשי ביקש שנשים לב לזה. ובזה הוא מבקש לפתוח כותרת הרבה שלנו, כותרת רשי. ככה אנחנו מתרגלים ללמוד רשי כל שבוע. הכותרת של רשי, המלמד שלנו לספר. מה זה מניין? מה זה המניין של המדבר? זה ההקדמה לחומש הפיקודים. מהי החיבה לפניו? ואני רק מזכיר בחצי שנייה, בלי להיכנס בכלל, שבפרק ט' פסוק א', בפרק ט' פסוק א', מי שירצה יעלה, אבל זה לא חשוב עכשיו, אני רק אומר במילה אחת, בפרק ט' פסוק א', בעצם נמצאת הכותרת של ספר במדבר. כי בפרק ט' פסוק א' כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני באחד לחודש הראשון. ויעשו הפסח, ושם רשי אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה. ושם רשי אומר שבחרו בפתיחה פה. זאת אומרת שהפתיחה הזאת, היא לא הפתיחה הכרונולוגית של מה שמתרחש, אלא היא הפתיחה המהותית. כשנגיע לפסח שני, נדבר על למה לא פתחו שם. לא עכשיו. זה לפרק ט', זה בעלותך. מה נעשה אחרת? נדבר שם על זה. עכשיו אנחנו עסוקים פה. אני רק מוסיף ואומר שנושא המניין הוא הפתיחה, למרות שכרונולוגית לא היה צריך לפתוח במניין. והתורה בחרה לפתוח במניין. אגל את מה שאמרתי רק במשפט אחד ובזה נתחיל. נכון שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אני יודע. רשי מוכיח את זה פה והוכיח את זה כבר לפני כן. אנחנו יודעים שאין מוקדם ומאוחר בתורה מפרשת נוח בראשית. אנחנו יודעים מזמן שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל השאלה היא למה התורה בחרה בזה מוקדם ובזה מאוחר? אני יודע שאין מוקדם ומאוחר, אבל כשבחרו במאוחר לפני, רצו ללמד אותי משהו. וגם את זה רשי מבליע באותיות, במילים הבודדות שלו. כך צריך לגשת לרשי. רשי קבע כותרת לחומש הפקודים. והבליע הכל. אחד בניסן ואחד באייר, וזה בעצם בכלל לא הפתיחה, כי אתה יודע הרי שבאחד בניסן יש פרשה שמתחילה בפרק ט' פסוק א', בחודש הראשון, ואז מתחיל פסח שני, אז רק אחרי זה מגיעים. כל זה יסודי כדי לתפוס את סוגיית המניין. נתחיל. נכון, ודאי הקדוש ברוך הוא לא צריך לדעת. את המניין הוא יודע אותו. ברור. וברור שכשאנחנו אומרים שהמניין בא כדי לגלות את החיבה, אז המניין בא כדי שאנחנו נבין את החיבה לפניו. המושג הזה, את החיבה לפניו, הוא מושג מאוד עמוק. השאלה ששאלנו על המפקדים בצבא ובאוטובוס עם הטיול היא לא שאלה סתם, היא מאוד משמעותית. אני רוצה להתחיל את הכל בסיפור, זה כבר שעה לסיפור. סיפור של כמה שניות, אני חושב שפעם סיפרתי אותו. סיפור, מותר, בערב סיפור יפה. הגעתי לפני, אני חושב שזה היה שנתיים, לבית הכנסת הגדול במוסקבה. מישהו היה שם פעם? בית הכנסת במוסקבה? אצל בית הכנסת של חב"ד במוסקבה, לא בבית הכנסת הישן, אלא בית הכנסת של הרב לזר. מרינה ראושה, ככה זה נקרא. הכנסת יפה מאוד, ולמי שהיה, וטוב. והגעתי לשבת, היה לי שיעור אחר הצהריים שם, ולפני השיעור אני רואה שם יהודי שתפס אותי מאוד, השמש, הגבי. גרישה. מאוד מאוד תפס אותי, ושאלתי מישהו, תגיד לי, מי זה הנשומה הזאת? אז הוא שואל אותי, למה אתה שואל? אמרתי לו, זה נראה לי יהודי מהבעל שם טוב, או הוא בעצמו. כלומר, זה נראה לי משהו שיצא מהעגלה של הבעל שם טוב, הוא לא מפה. זה דור אחר, זה מישהו, לא יודע מה זה, תסביר לי מה... מה ידבר איתו? אמרתי, מה ידבר איתו? אני לא יודע, הוא לא... עברית, יידיש טיפה מילה בעברית, קצת קצת יידיש, בעיקר רוסית, אבל אנגלית מצוינת. שלא, לא שלי. בסדר. כתוב בשלה שלא ידבר שפה לועזית בשבת. אבל אני תמיד אומר לחבר'ה שכשאני בא לתת שיעור באנגלית, שאין שום בעיה באנגלית שלי, גם השלה מסכים, שאפשר... אין שום ספק שאתה לא עובר על שום... So we spoke, אנחנו דיברנו, היה מצוין. ואז הוא מספר לי את הסיפור הבא, אני אומר לכם אותו במשפט אחד. גרישה הזה היה ילד שנולד במולדוויה. בעיירה יהודית, קלאסית, עם רבה ועם הכל. מוכשר מאוד. אני מתחיל לדבר איתו, אני רואה שאנגלית זה כלום, הוא דובר שפות ומדהים, אדם מקיף. הוא גדל במולדוויה בימים של הקומוניזם, ככה בתפארתו. לאן שולחים ילד יהודי מבית טוב, מהר מאוד, לבית ספר הקומוניסטי. הוא גדל יפה מאוד, עד שהוא נעשה לשר התרבות של מולדוויה. עכשיו, כשאומרים שר התרבות במדינת ישראל, זה שום דבר, או ביטחון או כלום. אבל במולדוויה, שר הביטחון זה כלום. שר התרבות, זה עוד לפני שהיה מולדוויה, היה שר תרבות. כלומר, זה שר התרבות. הוא היה שר התרבות של מולדוויה, הגרישה הזה. אנחנו מתחילים לדבר, ואז ההסבר הוא כזה. ואחרי זה, זה התפרסם באיזשהו פעם, איך קוראים לעיתון של שיחת השבוע? אז זה התפרסם, יש שם סיפורים מאחורה. זה התפרסם קצת אחרי שחזרתי, ראיתי את הפרסום של זה. וככה זה... אבל הסיפור הוא כדלקמן. הוא מתקדם מאוד וממשיך שם כשר תרבות עד לפריסטרויקה. לזקנים שזוכרים שהיה פעם דבר כזה. הפרסטרויקה, לקצת יותר צעירים, 70 ומטה, הפרסטרויקה זה שהתחילה הפיכה...
89.
גורבצ'וב. מתחילה הפתיחה לעולם הגדול וכולי וכולי וכולי, ומתחילים ימים מאוד מאוד קשים לאנשי המפלגה הקומוניסטית. כדי לקצר ולהגיע לכל בשנייה אחת, גרישה שלנו, שר התרבות של מולדוויה, תוך שבוע יודע שאין לו עבודה. אין עבודה. הוא שר התרבות, הוא יכול הרבה דברים אחרים. תוך 10 ימים הוא מבין שכדאי לו לא להיראות פה. אם הוא שומר על שלמות עבריו. כדאי לו פה לא להיות. ותוך 10 ימים שר התרבות של מולדוויה, למי שלא מבין מה זה רוסיה, שר התרבות של מולדוויה מתחיל לברוח כדי לחפש מקום. עכשיו, היו כאלה שברחו לכל מיני מקומות כאלה ולכל מיני מקומות כאלה, אבל הוא, זה דבר חכם, באמת יש לו הרבה היקפים, אז הוא החליט לברוח למקום הגדול. והוא ברח למוסקבה. שם הוא יוכל להיעלם ולחפש איזושהי עבודה. והוא התחיל לעבוד בתור משהו בהנהלה בעיתון של חלוקה, של סדר, לאט לאט ראו שהוא גם כותב טוב, אבל הוא לא גרישה, הוא לא היה שר תרבות, הוא כלום, הוא חדש. זהו, הכל השתנה. זהו, מהיום אני לא יודע מה הוא. והתחיל קצת לכתוב, קצת כל פעם שטיפ טיפה ניסו לקדם אותו, הוא ירד למטה בכוונה כדי שלא... הכל בסדר. יום אחד הוא הולך ברחוב. בינתיים מוקם בית הכנסת של חב"ד שמה, וחב"ד מתחילים להיות, והוא לא יודע מה, אני מדבר איתכם בכלל, 70 שנה כבר הוא לא יודע על זה. ומגיע אליו חב"דניק אחד, אבל כמו שרק חב"דניק יכול להגיע. ושואל אותו, אתה יהודי? הוא דיבר איתי, הוא אומר לי, 60 שנה לא שאלו אותי את השאלה הזו. הוא לשנייה נבהל, הוא לא הבין אם זה טוב או לא טוב לשנייה אחת, הוא אמר, כן. ואז הוא שאל, אתה יכול להשלים מניין? הוא רצה מניין. זה הכל? אתה יכול להשלים מניין? הוא אמר, לא יודע למה אמרתי לו, אמרתי לו, כן. נכנסתי. הוא אומר, אני לא יודע מה היה, אבל היו שם 9 יהודים. וכולם חיכו לי. והם אמרו לי שבלעדיי אי אפשר. עכשיו אפשר להגיד קדושה. עכשיו אפשר להתפלל. בלעדיי אי אפשר. זה לא גבלת? זה סוף הסיפור על גרישה. ומאז הוא הופך להיות השמה של בית הכנסת. אתם תופסים מה זה מניין? מניין אומר שמשה רבינו ואני אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא. בלעדיי אי אפשר בדיוק כמו בלי משה. אנחנו אחד, אני לא פחות והוא לא יותר. זה מה שגרישה לימד אותי. אתה יכול להיות שרה אני לא יודע מה. ובאותה שנייה שלא צריך אותך, מתברר שאפשר בשנייה אחת בלעדיך. אבל הקודש ברוך הוא צריך אותך. ותשעה כהנים גדולים לא יוכלו לעשות את מה שאתה תוכל לעשות בלהשלים את המניין הזה. וגבל. לפי חיבתם לפניו, הוא חוזר ומונה אותם. וכל פעם כשהוא רוצה לגלות את הנקודה האינסופית הזאת, אתה יהודי? אחרי 60 שנה, אחרי 600 שנה, אחרי לא יודע מתי. בוא להשלים עניין. כל פעם כשהוא רוצה לעורר את זה, כדי שאני אהיה יהודי כל שעה. לכן הוא חוזר ומונה אותם כל שעה. אתם יודעים מתי הוא מונה אותם כל שעה? כל פעם כשמחכים לעשירי למנחה. הרי הקדוש ברוך הוא מגיע לבית הכנסת לפנינו ושואל אם כבר העשירי בא, כך הגמרא אומרת. והוא מונה אותם כל שעה. ושלושת המפקדים שהתורה שמדברת עליהם עד עכשיו, עד במדבר, הם המקום שבו רוצה להסביר לנו עכשיו רש"י מהם שלוש הנקודות העקרוניות. זו שמתוארת על ידי יציאת מצרים, נדבר על זה מיד עוד שנייה, זו של חטא העגל וזאת של ההליכה אחרי הקמת המשכן, שהיא דווקא באייר, הם שלוש הנקודות שאותם הוא רוצה לחזק כל פעם. כל פעם הן מתעוררות מחדש. אתה יהודי? אתה רוצה להשלים עניין? אתה עשירי. זה אגב פלא פלאות, שהפסוק הזה בא אחרי וכל מעשר בקר וצון, העשירי יהיה קודש. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל. העשירי יהיה קודש וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. זה פלא פלאות. ספירה וספירה וספירה. והמושג של הקודש, המושג הזה מתברר על ידי זה שהדבר שהכי יכול לתאר את חיבתו של משה היא לא תורתו, אלא הכוח שלו להשלים לי מניין. זה האינסוף. זה מספיק בעצם. אבל עם זה אפשר להתחיל עכשיו. שאלנו שאלה שנייה ברש"י, הוא יודע, ענינו, למה המניין הוא החיבה, דיברנו. למה מובאים שלושת הדברים האלה? ואחרי זה למה ניסן ואייר? כי כשרוצים לעורר את נקודת האין סוף, את נקודת היהדות שבך, ישנם שלושה שלבים. השלב הראשון הוא השלב שבו אתה יוצא ממצרים, אתה בממתת שערי תומה. אתה במקום הנמוך ביותר. ויעבור עלייך, ויראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי. כל אחד מאיתנו יש בו את הגרישה הזה. כל אחד מאיתנו היה שר התרבות של המון תרבויות. וכל אחד מאיתנו פעם בשנה, או פעם ב-60 שנה, או פעם בשעה, שואלים אותו אם הוא רוצה להשלים עניין. ובכל אחד מאיתנו יש שלושה שלבים. יש את השלב של לצאת ממצרים. השלב הבא הוא השלב של אחרי חטא העגל. יצאתי ממצרים. קיבלתי תורה. כבר ראיתי שכינה. כל אחד מכיר את השלב הזה. ונפלתי בעצמי. זה לא מצרים. אני לא נולדתי במצרים, אני לא דור שני ולא דור שלישי במצרים, אני לא נולדתי לתוך עבדות, אני נפלתי בעגל. אני יודע מה זה שכינה. האמת היא שנפלתי בעגל, אתם יודעים למה? כי אני רוצה אלוקים. כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. זה בכלל סיפור אחר לגמרי. ואז מגיע השלב השלישי. בשלב הזה של אחרי חטא העגל, עוד אין משכן. אני כבר ראיתי אורות אדירים, אבל זה לא אומר שאני כבר כלי להקל אותם. עובדה שנפלתי בעגל, וצריך לקבל לוחות שניים. אתם יודעים למה בעקבות חטא העגל צריך להקים משכן? כי זה סימן שצריך את כל הכוחות שלי להפוך לבשכנתי בתוכם, לא בתוכו. כי את התורה המופלאה שירדה מהשם על הר סיני, ומשה עלה אל הר סיני, ואני באמת הייתי במקום של כל העם רואים את הקולות, הייתי שם. אבל כדי שזה יהיה בר קיימה, אני צריך את התורה הזאת להכניס לארון המאתיים וחצי אורכו, ועמה וחצי רוחבו, ועמה וחצי קומתו, ואני חייב להיות שם איתו וללכת איתו. אני צריך להתחיל לבנות כלים. לכל גרישה בתוכנו יש שלושה שלבים כאלה. שבכל אחד מהם שואלים אותו אם הוא בא להשלים עניין. ובכל אחד מהם מתבררת החיבה באופן אחר. יש שהבירור של החיבה הוא איזו חיבה לראות בבוץ, בשלולית, בתינוף, כמו שיחזקאל מתאר שם ב"ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך". איך הוא בא ורואה את התינוקת בגועל נפשך. ושם מתבררת החיבה. במקום הכי הכי נמוך. ויש את השלב הבא שבו החיבה מתבררת במקום שבו אתה עולה ויורד ועולה ויורד. והחיבה הזאת, תחשבו על הורים וילדים, על אנשים. והחיבה הזאת של הבלבול, עוד אין את הכלים. יש עוצמות אדירות, אבל אין כלים, זה לא כולי. ואז מגיע ראש חודש ניסן של השנה השנייה. ובראש חודש ניסן של השנה השנייה הוקם המשכן. ועכשיו, מה זה המשכן הזה? הקרסים והקרשים והכיור והאדנים והמראות הצובעות והזהב והכסף והנחוש, זה אני! אבל אתם יודעים מתי מגיע המשכן הזה לסיאו? כשהוא הולך איתי במדבר ואני הולך איתו בכל המסעות. אני הולך עם המשכן, והמשכן הולך איתי, והיא בנסוע, וכל אחד יודע את המקום שלו במשכן. דגל מחנה ראובן, אלה מדרום, אלה מצפון. אנחנו בעשרה פרקים שהכל בעצם מתייחס לנקודת הייחוס של המשכן שבי. אתם יודעים מה ההבדל בין ניסן לאייר? בחודש ניסן זה החודש של ההמשכה מלמעלה, של החסד. אתם רוצים את הדוגמה מאייר וניסן הראשונים? היא מדהימה. עם ישראל יצא ממצרים עם תחמושת או בלי תחמושת, מה אתם אומרים?
חמושים.
בטח עם תחמושת, חמושים. חמושים זה קודם כל פשט. רש"י אומר את זה כפשט ראשון, אחרי זה אחד מחמישה. חמושים. יצאו ימ"חים, חמושים, יוצאים למדבר. לא תוכננו 40 שנה, אבל גם בעשרה ימים יכולה להיות מלחמה. צריך להיות חמושים. כל היציאה היא שלא יראה מלחמה כי קרוב הוא הכל, מלחמה מתוכננת. מתי עם ישראל רצה פעם ראשונה לפתוח את הימחים? מתי הוא רצה לפתוח את הכלים, את הזיווד? מתי? לא, מתי הוא רצה פעם ראשונה?
על הים.
על הים. בכ"א ניסן. זה השלב שבו הוא רצה לפתוח, וזה דבר מדהים, אתם יודעים, זה סימן נפלא, בגלל שהוא הבין שעכשיו הוא צריך לעשות משהו. חז"ל אומרים ארבע כיתות, אחת ברורה בפסוקים. מלחמה! כי הרי הפסוק אומר לא מלחמה, זאת אומרת שאמרו מלחמה, הפסוק אומר השם יילחם לכם, ואתם תחרישון. כלומר, הרצון היה מלחמה. של כת אחת, של כולם, זה כבר דיונים בפרשנים. אבל ברור שהרצון הטבעי הקיים, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, לא, 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 לא מלחמה. למה לא? כי לא נלחמים? מי אמר שלא? נלחמים. באייר. בניסן חסד. אתם עוד לא למלחמה. יש שלב שבו אני נותן לתינוק שלי את האוכל, ואני עדיין נותן לו, גם אם עכשיו בשנייה הזאת הוא ממש רוצה כבר לקחת. ואז יש שלב ביניים, שבו הוא אוכל לבד ומלכלך הכל. אתם מכירים את השלב הזה? וחבל על הזמן להיות באזור. צריך אומץ כדי להגיע לתוך שדה הקרב ולהצליח להוציא את כל מה שנשאר. אבל זה שלב עצום, זה שלב חשוב. הוא עכשיו בונה את הכלים האלה. אתם יודעים איך קוראים לזה? גבורה. אתם יודעים איך קוראים לחלק הראשון? חסד. אתם יודעים מה קורה לאדם שמקבל חסד ולא מביא כלים? נכות נוראית. אבל אתם יודעים כמה מסוכנת הגבורה לבד? אתם יודעים מה קורה כשיש גבורה? אתם יודעים מה זה גבורה? חוצפה. אתם יודעים מה הילד אומר לי כשאני בא לעזור לו? כשהוא עכשיו בן... הוא כבר זקן, 9 חודשים, 8.5. אתם יודעים מה הוא אומר? לא, אתה עבד, לא צריך לדבר. אם הוא היה יודע לדבר, הוא היה אומר לי, למה מי אתה? איך מפה? מה אני קשור אליך בכלל? מה באת? אני רוצה בעצמי להגיע לזה. אתם יודעים מה קורה באייר? צהל מוקם. יוצאים לארץ. ובשנה הראשונה, מלחמת עמלק. מלחמת עמלק זה לא סתם, זה משה יושב על הגבעה, ויהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. אתם יודעים מה זה ניסן? ניסן זה פסח ראשון. אייר זה חוצפה ישראלית, של חבר'ה תמאים, שבאים אל משה רבינו ואומרים לו, כבודו פספס. יבדוק שנית. זה רק מיידין ישראל. מה פירוש? פסח היה בפסח, מה אתה רוצה ממני עכשיו? היה בפסח, למה אני למה, אני גם רוצה. תבדוק! תבדוק אם יהודי תמה לא יוצא ממצרים, תבדוק. אז אומר, עמדו, וישמע מה יצווה השם לכם. אתם יודעים מה זה עמדו? תמשיכו להיות ככה. תמשיכו. עמדו, תהיו גברים. תמשיכו. עמדו. וישמע מה יצווה השם לכם. כשאתם תעמדו, יהיה לי כוח לשמוע מה יצווה השם. ואז משה רבינו הולך, חסד, דופק בדלת, הקדוש ברוך אומר, יבוא. וחז"ל אומרים, אשרי ילוד אישה שהולך, שואל, דופק בדלת, מקבל תשובה. אבל כדי להגיע לזה, הוא צריך את הכוח שלנו, של עמדו. פסח שני זה לא פסח ראשון. ואז כף אייר, אתם יודעים מה זה? נוסעים אל המקום. עוד נגיע בבעלותך קצת לנתח את זה. זה הרי מזעזע, איך אחרי שלושה ימים, אחרי שנה פחות 10 ימים בהר סיני, אחרי שלושה ימים, מתאווים תאווה. אתם יודעים למה יתאוו? למה? לא שתיק לפלייש, היה להם הרבה שתיק על הפלייש. למה הם יתאוו? כתוב בפסוק. לתאווה! כתוב, התאוו תאווה. שתיק לפלייש, אז ביידיש, דובי ספוסיס, אתה יודע מה זה התאוו תאווה? התאוו תאווה, זה תן להרגיש קצת את הטייבה. כל הזמן יורד לנו מין מן כזה, חנונים. תן טייבה! תן להרגיש את האש, תן להרגיש! טייבה אני רוצה! אני בריא, אני נורמלי! אני רוצה טייבה. אבל אתם יודעים לאן יכולה להביא גבורה בלי חסד? לקברות התאווה. זה הכל אייר. הכל אייר. במילה פשוטה, בחצי משפט. אתם יודעים מה זה ניסן? יציאת מצרים. מה אני צריך לעשות? שום דבר, לשבת בבית ובעיקר לעשות את הדבר הבא. אל תצאו מפתח ביתו איש עד בוקר. שתוק. חשבתי בכפה לפניסן שאני כבר צריך לעשות. שתוק שנית. אתם יודעים מה אני צריך לעשות באייר? יש חודש אחד בשנה. שכל יום אני צריך לספור את היום שלו. אתם יודעים איך קוראים לחודש הזה? אני עושה מניין גם כל חודש. לא רק הקודש ברוך הוא עשה מניין באלף אייר. אני עושה חודש שלם מניין באייר. כל יום אני סופר. אין עוד חודש שכל יום סופרים. כל החודש כולו אני סופר. אני מונה אותי. אתמול הייתי פה. איפה אני היום? כל יום. ואני לא יכול לסמוך על הברכה של אתמול. כל יום סיפור חדש. ואני צריך לעשות את זה. אני לא יוצא ממצרים, אלא אני אוגד את העומרים, קוצר וסופר. אתם יודעים מה זה קצירת העומר? זה עבודת מקדש אחת בשנה שנעשית עם בגדים כחולים בשדה. את קצירת העומר עושים בשדות. זה כמו עבודות המקדש. אבל זה נעשה בשיבולים. וכל החודש אני סופר את הנקודה הזו, את הפינטלה הזה, את הלפי חיבתם. אתם יודעים מה רש"י אמר לנו בתחילת במדבר? שלושה שלבים יש בספירה של היהודי. הממתת שערי טומאה, הנפילה אחרי, וההליכה עם המשכן, עם הכלים, יום-יום. את המניין הזה מתחילים באייר, לא בניסן. כל זה כתוב ברש"י. שלושה שלבים, אבל השלב השלישי הוא החידוש של הספר. נכון, הספר כרונולוגית מתחיל בניסן. אבל הכותרת של הספר היא, אנחנו באייר. נוסעים אל המקום. נופלים, עולים, מרגלים, תעברו על החטאים שלנו במדבר, מזה הם נובעים. מרצון שמתבטא בביטויים מזעזעים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. כשאתה קורא כל ביטוי בפני עצמו, אתה מזדעזע, אתה לא מאמין שאתה יכול לשמוע את המילים האלה. זו בריאות, שאם היא לא תתועל נכון, היא תקבור אותך. אתה תיקבר מבריאות, אבל אתה תיקבר בקברות העם המתאבים. משפט אחרון ובוא נעמוד. בדרך כלל, כמעט כמעט תמיד, אחרי במדבר מגיעים לשבועות. ניסן זה חסד. זה מלמעלה למטה. אייר זאת הגבורה. אני מכין כלים עם כל הסכנות שבזה. מלמטה למעלה. אתם יודעים מה זה סיוון? מה עושים באלף סיוון? מה עושים בוו סיוון? תפארת זה מתן תורה. התפארת, אומרים חז"ל, זה מתן תורה. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. הגדולה זה יציאת מצרים, חסד. והגבורה זה מלחמת עמלק. והתפארת, אתם יודעים מה זה התפארת? מה קרה בהר סיני? השם יורד על הר סיני ומשה עולה אל השם. בשביל זה צריך את ניסן ואת אייר. זה לא יכול לבוא אחרי ניסן. זה לא יכול לבוא באייר בלי ניסן. הכוח להיות גיבור ולהבין שכל שנייה זה רק חסד. גדול וגיבור. להיות בגדולה שאני מבין שאין כלום משלי פה. כלום. ולהיות בגבורה שבה אני מבין שבכלום הזה שאין לי ניתן לי הכוח ליצור כלים. כדי שבהתערותא דלתתא תראה תורה על הר סיני ומשה יעלה מהר סיני. אתם מבינים מה זה שיהודי יכול להשלים מניין? אתם יודעים מה הוא עושה במניין הזה? הוא מקדש את הקודש ברוך הוא. כדי שתתקדש בעולם שכינה, אתה צריך להיות עשירי. תשעה מחכים לך. אין לך שם. רק אתה יהודי, בוא תשלים עניין. זאת הכותרת לבמדבר, מזה ניכנס בעזרת השם לתוך הספר, שבוע הבא בעזרת השם, כ"ח באייר, שיעור מיוחד לירושלים.